בתחילת פרשת ויחי, יוסף מגיע לבקר את יעקב. יעקב חולה מאוד, ויוסף מגיע עם שני בניו, עם אפרים ומנשה, ומבקש שיעקב יברך אותם. וכאשר באים לברך, אז יוסף מעמיד את מנשה בצד ימין, כי הוא הבכור, ויעקב מסכל את ידיו, שם את יד ימין על ראשו של אפרים הצעיר, ואת יד שמאל על ראשו של מנשה הבכור, סיכל את ידיו. ויעקב זה עושה איזה דבר מוזר כזה, הוא כזה, כן, הוא בסוף ימיו, ממש, הוא עושה ככה. ויוסף אומר, למה? הוא הבכור. הוא אומר, אני יודע מה אני עושה. ידעתי בני ידעתי. למה חשוב לי כל כך לתת את הברכה העיקרית לאפרים? מה יש באפרים? כי זרעו, אחיו הקטון יגדל ממנו, זרעו יהיה מלוא הגויים. אומר רש"י, מה זה זרעו יהיה מלוא הגויים? מאפרים עתיד לצאת יהושע בן נון, שעתיד לעצור את השמש. שמש בגבעון דום. אז כיוון שעתיד לצאת ממנו יהושע בן נון, שיעצור את השמש, שזה אני מברך, שם את היד על אפרים. יד ימין דווקא על אפרים. למה אני שם את יד ימין על אפרים? כי מזרעו עוד מאות שנים, זה ייקח עוד הרבה שנים, מאות שנים קדימה. יש 200 שנה עכשיו של גלות מצרים, אחר כך עוד 40 שנה, בערך עוד 250 שנה, משהו כזה, יבוא ממנו יהושע בן נון, והוא יעצור את השמש. לכן אני שם את היד ימין עליו. מוזר. למה אתה עושה את כל הבלגן הזה? בגלל שיהושע יעצור את השמש. בספר יהושע, באמת כאשר יהושע עוצר את השמש של פרק י', נאמר שכשיהושע אומר שמש בגבעון דום, אומר התנ"ך, הלא היא כתובה על ספר הישר. האירוע הזה של עצירת השמש כתוב בספר שנקרא ספר הישר. מה זה ספר הישר? ספר בראשית, פרשת השבוע שלנו. זאת אומרת, התנ"ך כשזה קורה אומר, הנה יעקב כבר דיבר על זה, כבר יעקב אמר את זה כבר בספר בראשית. שיהושע יעצור את השמש, זה מאוד חשוב שיעצור את זרעו מלוא הגויים, זה דבר מדהים. בגלל שזה דבר כזה מדהים שיהושע עתיד לעצור את השמש, לכן יעקב מניח את יד ימין על ראשו של אפרים. זה דבר שדורש הבנה. אנחנו רואים גם ספר בראשית נקרא בהקשר הזה ספר הישר. אנחנו מסיימים את ספר בראשית בעזרת השם השבת, וזאת הזדמנות לסכם מה למדנו מספר בראשית, מה הנושא של ספר בראשית, ספר הישר. ספר בראשית היה אפשר לחשוב שהוא בטח בא לעסוק ביצירה של העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא כל כך עוסק בזה. ספר בראשית מקדיש פרק וחצי לאיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וגם זה די סתום. היה אפשר לחשוב שספר בראשית עוסק בראשית העולם, כלומר בהיסטוריה של תחילת העולם. גם זה ספר בראשית לא עוסק כל כך. ספר בראשית מקדיש שתי פרשות, בראשית נוח לאלפיים שנה. אלפיים שנה. ואחר כך, מאברהם אבינו, מלך לך עד יוסף הצדיק, עד זה, פתאום יש לו זמן, תנח לאט לאט, לא אומר לשום מקום. אלפיים שנה הוא הריץ בשתי פרשות, אבל מאברהם אבינו, שהוא בן 75, עד מותו של יוסף בגיל 110, הזמן הזה, הנין של אברהם אבינו, ארבע דורות האלו מאברהם ויוסף, יש לו זמן, לך לך, וירח, חיי שרה, יש לו זמן, כל הפרשות. זאת אומרת שהנושא של ספר בראשית הוא לא לספר על הטבע, הוא לא מספר לנו על איך העולם בנוי, איך בדיוק הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומה, לא כל כך מקצר בזה. הוא גם מקצר בתולדות האנושות. לא כל כך מספר על תולדות האנושות. הנושא העיקרי של ספר בראשית הוא אנשים, דמויות. ספר בראשית, קורא לזה הרמב"ן, ספרן של יחידים. ספר של דמויות מופת. נוח, אברהם ושרה, יצחק, רבקה, יעקב, רחל ולאה, יוסף. מעריך מאוד מאוד לא לספר על ההיסטוריה, אלא על הדמויות. אנשים מיוחדים. זה הנושא של ספר בראשית. מי הם האנשים המיוחדים האלו? שספר בראשית כל כך מתרכז בהם, בדמויות. מה? מתוך כל ההיסטוריה, מתוך כל תולדות האנושות, הספר מתמקד כולו בדמויות מאוד מסוימות ומתבונן עליהם. מי עם הדמויות האלה? אפשר לומר שספר בראשית הוא לא עוסק בטבע. לא בטבע של העולם ולא בטבע של האדם. ספר בראשית, הנושא שלו זה האנשים שהלכו נגד הטבע. הנושא של ספר בראשית הוא לא הטבע, אלא דווקא מי שלא נכנע לטבע, שהלך נגד הטבע. זה מה שמעניין אותנו. מי מעניין אותנו? נוח. זה מי זה נוח? כולם עשו מה שהם רוצים. מלאר את חמאס, והוא אחד יחיד. זה קשה, זה להיות לבד נגד כולם, לא להיות מושפע מהמונים. אברהם אחד יחיד עוזב את ביתו, מולדתו, זה נגד הטבע. לצאת למלחמה נגד ארבעה מלכים, אתה משוגע? זה נגד הטבע. למה? מי יוצא למלחמה נגד ארבעה מלכים? אתה עם האמונה שלך נגד כל העולם. מיוחד אברהם עם האמת שלו. איזה אנשים מיוחדים שלא הולכים עם הזרם של העולם. לא עם האמונות, עם עבודה זרה של העולם, ולא עם הרשעות של העולם, ולא עם היצרה, לא זורמים עם החברה. הולכים נגד הזרם, נגד הטבע. ללכת נגד הטבע. מה זה שבא מישהו ויש לו גמלים, ויש לו עבדים ומשרתים, ותבוא באה נערה, אומרת אני רוצה להשקות את כל הגמלים שלך, והיא רצה. זה לא טבעי, זה נגד הטבע. מי עושה דבר כזה? זה לא נורמלי, אנשים לא מתנהגים ככה, לא הולכים, זה לא טבעי, זה לא מקובל שאחת תציע מעצמה להשקות את כל הגמלים של מישהו בלי שביקשו ממנה. סליחה, יש לך פה מלא עבדים עוזרים, והיא החליטה מעצמה, אני משקה את כל הגמלים עד אם כאילו לשתות. למה החלטת לעשות את זה? זה נגד הטבע שאדם בן 137 עוקד את הבן שלו, היחיד, בגלל שהשם אמר. זה נגד הטבע שאת מחכה לחתן שלך שבע שנים רחל מחכה, וביום הכלולות בלילה אומרים לך בעצם לא, בעצם מביאים את אחותך. לאה נכנסת. מה? 7 שנים אני חיכיתי ובסוף אחותי, ככה את עושה לי? אפשר להתפוצץ, היא תיכעס עליה, תשנא אותה, תריב איתה, מה זה? ומה רחל עושה באותו רגעים? אולי לאה אחותי תתבייש. למה? כי היו כמה סימנים מוסכמים שאני סיכמתי עם יעקב, והיא לא תדע את הסימנים, יעקב יעלה, יגלה שהיא לא באמת רחל והיא לאה, ואז היא יהיה רגע מבוכה, אז היא יביך אותה והיא תתבייש. צריך לעזור לה. זה מה שהולך לה בראש, רחל? אחרי 7 שנים שאת מחכה, לוקחים לך את החלומות בליל הכלולות, ומה עובר לך בראש? איך אחותי לא תתבייש? אני מוסרת לה מיד את כל הסימנים. זה נגד הטבע. לא לכעוס, לא להתרגז, לא לשנוא, לחשוב עליה, איך אני אעזור לה? 20 שנה יעקב עובד, לא יום ולא לילה. גנובתי יום וגנובתי לילה. אכלתי חורף ביום וקרח בלילה. ותדעת שנתי מעיניי. בכל כוחי, הוא אומר, עבדתי את אביכן, ואביכם הטל בי. החליף משכורתי 10 מונים. המעביד שלך, מה זה רמאי, לבן הרמי, מחליף לך כל הזמן, עושה לך תרגילים, מרמה אותך בלי סוף, משנה הסכמים. ואתה עובד ככה, ישר כמו סרגל. לא יום, לא לילה, לא מחמיץ כלום, עושה הכל לפי הספר. לא מחמיץ יום אחד של עבודה, אין, לא... מה זה? קצת, אתה יודע, הוא עשה לי ככה, אני אעשה לו ככה, הוא הביא לי זה, אני אביא לו חזרה, הוא משנה לי את ההסכמים, אז גם אני לא אבוא לעבודה כמו שהוא רוצה. אתה עשית לי ככה, כלום. ככה לעבוד 20 שנה, בלי הפסקה, אותו דבר, 20 שנה. זה נגד הטבע. זה נגד הטבע, שאתה רואה את האחים שלך, שמכרו אותך לעבד בגיל 17, ובגללם לא היית עם אבא שלך, בגללם היית 12 שנה בכלא המצרי, 12 שנה בכלא המצרי בגללם, הפסדת את כל הנאורים שלך, במקום בגיל 20 לחיות חיים, 12 שנה היית בכלא, מגיל 18 עד גיל 30, תחשבו איזה שנים, מ-18 עד 30 בכלא המצרי, הרסו לך את החיים, אתה רואה אותם? אני יוסף אחיכם, אל תעצבו, אל יחר בעיניכם, לא לכעוס בבקשה, אני לא כועס, אני לא עצוב, גם אתם אל תכעסו, אל תהיו עצובים, הכל מעולה, משהו קטן, נקמה קטנה, משהו קטן כזה. אתם לא האמנתם על החלומות? תסתדרו לבד. משהו כזה. לא האמנתם, נכון? נראה אתכם מסתדרים עכשיו בלידה, יאללה, תחזרו הביתה. משהו זה, יודע, זה שבוע בכלא. אפילו קצת, לקרוס. להגיד להם, אני לא כמוכם. אתם, זה, אני. כלום. שום דבר. לא כעס, לא נקמה. לא חשבונות, שום חשבונות, כלום, אפילו קמצוץ קטן, לא, למחיה שלך אני תביאו את כולכם, את המשפחות, אני אזום, אני אפרנס אתכם, ואני אחלקל אתכם, ואני אדאג לכם לכל צורכם, הכל עליי. משהו חשבונות? סוף פרשת ויחי, אחרי שיעקב נפטר, פרשת השבוע הקרובה, האחים אומרים, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו. אומר יוסף, מה פתאום? מה פתאום? הכל לטובה, הכל מצוין, למען להחיות עם רב, אני פה בשבילכם. לא אתם שלחתם, הכל, מה זה? ספר בראשית עוסק באנשים שניצחו את הטבע. הם לא צפויים. האנשים של ספר בראשית, הם לא לפי החוק. הם לא לפי הנורמה, הם לא לפי היצרי, ולא לפי הם מצפצפים על החוקים של העולם. הם אנשים שלא נכנעים. לא לנקמה ולא לכעס ולא לתאווה ולא לחמדת ממון, לא נכנעים לכלום, ולא ללחץ החברתי ולא לדעת הקהל, לא לשום דבר. ספר בראשית לא עוסק בטבע, עוסק באנשים שלא נכנעו לטבע, שניצחו את הטבע. אומר הרב קוק בספרו אות הקודש חלק ג', מי שחי לפי הטבע נקרא עגול. מי שחי לפי הנהגת הטבע הוא נקרא שהוא חי חיים עגולים. כי הטבע הוא עגול. בטבע יש מחזוריות. אין חדש תחת השמש. סובב סובב ואורך הרוח, על סביבותיו סב הרוח. כל הנחלים הולכים אליהם. יש מעגל בטבע. יש מעגל השנה ומחזוריות החיים. יש מעגלים בלי סוף. מעגלי מזון, מעגלים של גשם, הכל, הכל זה מעגלים. התנועה של כדור הארץ, של כל הכוכבים, הכל מעגלי בטבע. כולם כפופים. מה זה עגול? עגול הוא מכופף. הכל כפוף. כולנו כפופים לחוקים. כולנו כפופים ליצרים, לכללים. מתגלגלים פה עם העולם. אנחנו לא יודעים לעצור. העולם מגלגל אותנו. ההכרח, היצרים, החוקים, החברה. אנחנו מתגלגלים עם המציאות. מי שלא חי על פי הטבע, מי שחי על פי העקרונות שלו, על פי הבחירות שלו, מי שמפתיע שהוא לא צפוי, הוא חי לפי הנהגה שנקראת יושר. הנהגת יושר, מה זה להיות ישר? ישר הכוונה לא כפוף לאף אחד. אני חי את האמת שלי, שאני חושב שהיא נכונה, ואני הולך איתה. אני בוחר באמת הזאת, ואני הולך איתה. ואני לא מתכופף, לא בגלל הכרחים ויצרים וכעסים וחוקים ולחץ חברתי, אני לא מתכופף. בחרתי משהו, אני הולך עם הבחירה שלי. ספר הישר, למה בראשית נקרא ספר הישר? זה ספר של אנשים ישרים. ספרם של ישרים. תמות נפשי, מות ישרים, זה אהבות. מה זה ישרים? נאמנים לבחירה שלהם. לא עגולים. לא נכנעים לעיגולים של העולם. לא צפויים, לא כתובים, לא ידועים מראש. לא נכנעים לחוקי האנוש, לא ישרים. השמש היא המשל הכי חזק לעיגולים של העולם. השמש זה הדבר הכי עגול שיש פה. היום והלילה, עונות השנה, התנועה של הכוכבים, המון דברים שקורים לנו בעולם, זה הכל עגול. אין שינויים. שמש תיקח את השמש, תקרא אותה מהסוף להתחלה, אותו דבר. זהו, זה הכללים של העולם. לא יזוזו, לא ישתנו. כולנו כפופים לשמש, כולנו תחת השמש. יעקב אבינו הולך לסיים עכשיו את ספר בראשית. מסתיימת לתקופה של אנשים ישרים. יעקב מסתכל ברוח הקודש שלו קדימה ואומר, האם יש בעתיד, אני מסתכל, האם יש מישהו שאני יכול לומר, הנה הוא ממשיך את ספר בראשית. שאני יכול להסתכל עליו להגיד, אתה רואה? הנה הוא ממשיך את הכיוון, את התופעה הזאת שנקראת ספר בראשית. הוא מסתכל רחוק ורואה את יהושע בן נון. אמרתי, יהושע בן נון, אתה רואה אותו? הנה זה זה. זה כתוב על ספר הישר, זה המשך של האבות. תסתכל אותו, אתה רואה אותו? ככה ישר. יהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל. לא זז. מה אוהל? אתה יודע, זה קשה? זה 40 שנה. הוא היה הראשון שהגיע לבית המדרש כל בוקר. הוא היה הראשון להגיע ואחרון לצאת. אז יום אחד קצת, אתה יודע, יום אחד הגיע מאוחר קצת, הוא יצא מוקדם, שום דבר. מתמיד. מנצח את כל הכללים, את כל החוקים. הוא הולך עם המרגלים, 10 מרגלים אומרים לך, לא מעניין אותו כלום. אין לחץ חברתי, לא מושפע משום דבר. יש לה אמונה, הולך עם האמונה שלו, בכלל לא מדרב איתם בכלל. חטא העגל, כל העם זה, יהושע לא נמצא עם העם בכלל. יהושע נמצא עם האמת שלו, מחכה למשה רבנו, אבל בכלל לא נמצא עם חטא העגל, לא היה שם. יהושע בן נון, הוא המשך של האבות, אתה רואה אותו כזה ישר. לא כועס אף פעם. הולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, מתאים את עצמו לכל האנשים. אין לאף אחד תלונות עליו. הוא כולו ענווה, כולו התבטלות למשה. מחלק את ארץ ישראל לכולם, לא דואג לעצמו לחלקה אחת, לעצמו, חלקה, לעצמו, לא דואג. כלום. אתה רואה את יהושע בן נון הזה? זה בן אדם שמנצח את השמש. הוא מנצח את השמש, הוא לא כפוף לטבע. הוא לא כפוף לחוקים. הוא לא מנוהל על ידי שום עיגול, הוא ככה. הוא עומד מול השמש, מול כוחות הטבע, מול היצרים, מול הנורמות, מול הסחף החברתי, מול ההתגלגלות של העולם. עומד מולה ואומר, לא. מה שאני בוחר, זה מה שיהיה פה. מי שמנהל את העיגולים שבתוכו, מנהל את השמש, מנהל את הטבע. הוא לא צפוי. הוא לא צפוי. השמש זה הצפוי. אני יודע מתי תהיה הזריחה מחר. אני יכול לדעת לי מתי זה הזריחה והשקיעה, עוד 100 שנה ביום מסוים, בדיוק אני יודע, על הדקה אני יכול לדעת. זה הצפוי. מי שמפתיע, הוא הישר, הוא בוחר. הוא לא הולך עם הצפוי. יהושע בן נון. אומר לשמש דום, והשמש אומרת לו, סליחה? למה שאתה אומר, למה מי אתה שתגיד לי דום? כמה שנים אתה פה? מה הוותיקות שלך? אני יותר ותיקה, ככה אתם במדרש. שמש אומרת לי, יהושע, למה, מה הפזם שלך? כמה שנים אתה פה? אני פה מששת ימי בראשית. אתה אומר לי דום? מי אומר למי דום? אומר לו יהושע בן נון, את עבד ואני בן חורין. את אולי זקנה יותר ממני. את ותיקה, אבל את עבד. את עגולה. אני בן חורין. אני אגיד לך דום. אני כל החיים שלי הייתי בן חורין. אני כמו אברהם. אני כמו יעקב. אני כמו יוסף הצדיק. יעקב אבינו מסתכל ושואל את עצמו בסוף ספר בראשית, ספר הישר, איפה יש פה עוד ישר? מישהו שמנצח את השמש, בוא, הנה אני רואה שם מישהו, הוא מנצח את השמש. אז איך נסביר את זה, אומר יעקב? איך אני אסביר את זה, את הקטע? את כל הקטע של ספר בראשית, אתה יודע מה כל הקטע של ספר בראשית? זה הלא צפוי. זה הפתעה. כל הקטע זה הפתעה. ככה הוא נפרד מאיתנו, יעקב. ככה. הוא שם את הידיים הפוך. זה לא צפוי! זה כל העניין. זה כל הסיפור. הוא לא צפוי. הוא, אתה רואה אותו, ממנו יהושע, זה. תסתכל טוב. זה המסר של ספר בראשית. שם הוא ממשיך. זה המורשת של ספר בראשית. הוא לא צפוי. היה צפוי שעשיו יהיה הבכור, לא? יעקב, הלא צפוי, קיבל את הבכורה. היה צפוי שראובן יהיה הבכור. אבל יוסף, מילה שהוא לא צפוי, הוא קיבל את הבכורה. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, יוסף מקבל פי שתיים נחלה, הוא מקבל שתי נחלות בארץ ישראל. אפרים ומנשה, למה יוסף הוא הבכור? זה לא צפוי, צפוי שראובן יהיה. כן, אבל יוסף היה לא צפוי. וכל ההתנהלות שלו היה לא צפוי. לכן הוא הבכור. ושם אני רואה את הגנים שם ממשיכים, את הלא צפוי הזה, הנה הוא שם. אפרים. משם יהושע בן נון. ספר בראשית, ספר של האנשים הישרים הלא צפויים. זה מורשת עכשיו. איפה תהיה הגאולה? הגאולה תתגלה כשיבוא לנו בעזרת השם מישהו כזה. עם ישראל הולך עכשיו לתקופה קשה, הולך עכשיו לשיעבוד. מחכים. ספר שמות, פרשת שמות, תעסוק בדמותו של משה. מי זה משה? אתה יודע מי זה משה? הוא בן של אמא לא צפויה. ומאז שהוא נולד, הכל לא צפוי אצלו. הכל לא צפוי. הוא נסיך מצרי. הוא יוצא אל אחיו. תגיד לי, מה יש לך לעשות? מה אתה מסתבך? הוא מכה את המצרי. הוא מתערב. מה אתה מתערב? אתה רואה לו, כולם פה מורידים את הראש, עושים מה שצריך, אבל הכל אצלו זה לא צפוי. בתיה בת פרעה מתנהגת בצורה לא צפויה בגלל שמשה משה ויוכבת, והוא מתנהג לו, הכל לא צפוי אצלו, הכל מפתיע. בתיה בת חור עושה משהו בן חורין, איזה עצמאות, איזה חירות, איזה יושר. היא לא נכנעת לעיגולים. משה לא נכנע לעיגולים. הוא בורח ממצרים, מגיע למדיין. נו, תהיה, תעשה מה תהיה כמו כולם, תוריד את הראש, תעשה מה שמקובל. לא, אני לא יכול, אני רואה שם מציקים לבנות, אני, מה אתה מתערב? אתה חדש פה. לא מעניין אותי. ויקום משה ויושיען ויש כצונן. הוא לא צפוי. אנחנו ממשיכים, מחפשים אנשים לא צפויים. אנשים מפתיעים. להיות עם להיכנע ליצרים שלך, להיכנע לעמידות הרעות שלך, ללחץ החברתי, לא בשביל זה נברא העולם. לא בשביל זה נברא העולם. ספר בראשית, מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא ברא את כל החוקים, אתם יודעים בשביל מה? בשביל מישהו שיעבור על החוק. הוא ברא את היצרים, ואת חוקי הטבע, ואת חוקי הלחץ החברתי, ואת חוקי הכל, הכל הוא ברא רק בשביל דבר אחד. שמישהו יגיד, לא, אני לא נכנע לחוקים. אני חי לפי האמת העליונה. לפי החירות שלי. כל הטבע נברא בשביל מי שישבור את הטבע. בשביל החירות. של הישר. זה העיקר, הישר. מה זה שווה אם אתה לומד את חוקי הטבע? ואתה לא גובר עליהם. אז אתה עבד. אתה עבד של חוקי הטבע. מה זה שווה אם אתה לומד את הפסיכולוגיה של הנפש האנושית ואתה קנוע לה? אתה לא מנצח אותה, אז אתה עבד של המבנה, של הנפש, של האדם. אתה צפוי. בשביל זה נברא העולם? העולם נברא בשביל אברהם, בשביל שרה. העולם נברא של יעקב, של יוסף. זה, בשביל זה העולם נברא, תסתכל. זה בראשית. הם האנשים שבשבילם נברא העולם. הם נקראים ישרים. הם מפתיעים. הם נגד הכללים. הלא היא כתובה על ספר הישר. מי יזכה להיות מלך? יהודה. למה יהודה יזכה להיות מלך? כי הוא יצא נגד הכללים. הרי יהודה יושב, אומר המדרש, יהודה יושב עם כל האחים שלו ועם יעקב, עם כל המשפחה ביחד. 10 אחים ו... יעקב אבינו. ופתאום מגיע השליח. תראה, יש פה קלתך, זינתה, תמר קלתך, מה זה? הוא אומר את זה בפורום של כולם, הוציאו ותשרף. רגע, יש פה חותמת מטה ופתילים, והיא אומרת שזה של מי שלאלה אני הרעקרנה. כולם מסתכלים עליך, יהודה. אבא שלך מסתכל עליך. כל האחים מסתכלים עליך. הרי בקלות אתה יכול להגיד, מה זה השטויות האלה? מי זאת? במי? מה איזה מטה? איזה פתילים? מי? מה? על מה היא מקשקשת? בקלות אתה יכול להגיד את זה. והיו מאמינים לך. אתה יהודה, והיא לא יודע מי, מי. היא נערה, היא צעירה. מה היא מבלבלת את המוח? תוציאו ותשרף, סיגר עניין. זהו, אף אחד לא יכול לדעת כלום. ואתה הולך נגד הטבע, כי אתה אומר צדקה. ממני, ממני. אבא שלך פה, כל האחים שלך מסתכלים עליך ואתה אומר, כן, אני מזכיר, אני נאלץ להודות, אני הייתי במשבר, הלכתי לאישה, אישה זונה, והלכתי אליה, ולא ידעתי שזה בעצם תמר, וואה, זה מביך משהו לספר את הסיפור הזה בפורום של יעקב אבינו וכל המשפחה. אבל אני אגיד את האמת, זה לא צפוי, הצפוי זה שאדם מתייח, ואומר בוא נסגור את זה ואף אחד לא ידע. צדקה ממני. זה, אתה רואה? אתה תיבחר יעקב נותן לך את המלכות. יהודה, אתה יודוך אחיך. זאת הפעם השנייה שמופיע גם ספר הישר בתנ"ך. פעם אחת מופיע ספר הישר באפרים, פעם שנייה שמופיע ספר הישר, זה בהקשר ליהודה. ללמד בני יהודה כאשת, שמואל ב' פרק א', דוד, בקינתו על שאול, ללמד בני יהודה כאשת, הנה כתובה על ספר הישר. איפה כתוב ספר הישר, הנה למד יהודה כאשת? פרשת השבוע שלנו. ידך בעורף אויביך. מה זה ידך בעורף אויביך? אתה הולך לראות עם הקשת. וזה כתוב אצלנו פרשה. יהודה, בזכות היושרה שלו, בזכות שהוא הלך נגד הכללים, הוא זוכה למלכות. הוא זוכה למלכות, הוא יזכה להוביל את ישראל. עכשיו שאול המלך נפטר, נהרג, נפל בקרב, אומר דוד, עכשיו הגיע הזמן יהודה. אנחנו צריכים לתפוס מנהיגות. למה? כי אנחנו שייכים לישרים. דוד המלך ישר. דוד המלך אחד, אולי האדם הכי ישר בתנך. הכי ישר בתנך. שאול רדף אחריך, רמס אותך, מה הוא לא עשה לך שלא כצדק? כלום. הוא לא מדבר לשון הרע על שאול. הוא לא, יכול להרוג אותו, לא הורג אותו. הוא מספיד אותו, הוא דואג לכבודו, הכל, כלום. מה, קטן? כלום. שום חשבונות. לא נקמות, לא כעסים, לא מריבות, לא שום דבר. דואג לשאול, מספיד, דואג לבניו אחריו, דואג לקבורה, מחפש בספר שמואל ב', הוא יחפש, אולי יש נצר לזרעו של שאול ואני אעשה איתו חסד, מוצא את מפיבושת. נו, כלום. איזה הספד על שאול, איזה הספד. אף אחד לא קיבל כזה הספד. אנחנו הלא צפויים. אנחנו הלא צפויים. אנחנו ללמד יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. קשת זה פתאום מגיע אליך חץ מכיוון לא צפוי. פתאום ידך בעורף אויביך, האויב הולך, פתאום מפתיעים אותו. מאיפה זה בא? מלחמה לא צפויה, כן? זה דוד, יוסף, דוד, אנשים לא צפויים. אנשים שמנצחים את הטבע. שיודעים להודות, שיודעים לתקן. הנה היא כתובה על ספר הישר. פעמיים בתנך, בספר יהושע, פרק י', בספר שמואל ב', פרק א', ספר ישר, מפרשת השבוע שלנו לפרשת ויחי. שניהם מפה. יעקב אבינו מסביר לנו מה זה ישר. סיפר המזכיר של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, סיפר שיום אחד הגיע ללשכה של הרב, הרב קוק היה הרב הראשי בזמן הבריטים, הגיע ללשכה של הרב פתאום יהודי מירושלמי. המזכיר מסתכל עליו, היהודי הירושלמי הזה היה מגדולי המחרפים והמגדפים של הרב קוק. היה מחרף ומגדף אותו, ומוציא עליו דפים, ותולה עליו מודעות. הוא היה ידוע שהוא עושה הכי הרבה לשון הרע לרב קוק, הכל. ופתאום הדבר הזה, האיש הזה, שכל כך הרבה נגד מה הוא לא עשה לרב קוק, נמצא בפתח של המשרד. שלום, אני צריך מכתב של הרב הראשי, כדי יש לי איזה עניין מול השלטונות הבריטים, ואני צריך טובה. אני צריך מכתב המלצה של הרב הראשי, והם הקשיבו לו כי הם כיבדו אותו, ואני צריך טובה מהרב הראשי בשביל משהו של הבריטים. אתה יכול לתת לו שתי סתירות, עוף מפה. אתה מבזה את הרב, מה אתה לא עושה, משמיץ אותו, ועכשיו פתאום אתה אומר, אני צריך את ההמלצה שלך מול הבריטים. המזכיר מסתכל ככה, הרב קוק אומר, מי שם? זה הוא רוצה איזה, שיבוא. בבקשה, הרב קוק לוקח דף, כותב, אומר המזכיר, אני רציתי לראות שהיד טיפה מהססת, שיש איזו עצירה, שהרב קוק ככה מתלבט בכתיבה. כלום. כותב, המלצה, כאילו הכל, בן אדם בא, נותן לו, קפל, בבקשה, בהצלחה. משהו? אתה יודע, איזה מילה, תשמע, פעם הבאה אל תתנהג לו יפה, תראה, אני קצת מקפיד על שום דבר. הכל כרגיל, כלום. מה זה? אין לו טבע. אין לו טבע. ניצח את הטבע. אנשים שמנצחים את הטבע. זה גדולי ישראל. מה זה גדולי ישראל? מנצחים את הטבע. לא כפופים לטבע בכלל. ההפתעה. סיכל ידיו. עקרון ההפתעה. האם אנחנו נהיה מסוגלים להפתיע? להפתיע. להפתיע את עצמנו, ובן אדם למקום, ובן אדם לחברו. להפתיע. להפתיע את עצמנו זה עבודה קשה. מאוד. כל אחד מאיתנו יכול וצריך לחפש את המקומות שהוא הולך להפתיע את עצמו, ואת ריבונו של עולם, ואת החברה, ולחפש את ניסוד ההפתעה. שם אנחנו ביושר. שם אנחנו עוצרים את השמש. כל אחד מאיתנו יכול לעצור את השמש באיזשהו מקום. להסתובב ולעצור אותה. זה בשביל זה אנחנו קוראים את ספר מראשית. חזק, של חזק ונתחזק. באים נבוכדנצר וחילותיו, ועושים מצור מסביב לירושלים. עיגול. מצור עגול מסביב לירושלים. סובבים את העיר. עיגול גדול מסביב לירושלים. אין יוצא ואין בא. השאלה אם ירושלים טיפול בידי נבוכדנצר או לא טיפול לנבוכדנצר תלויה בשאלה הזאת. האם יש בירושלים אנשים עגולים או אנשים ישרים? אם בירושלים כולם עגולים, אז המעגל של נבוכדנצר ינצח. אם יהיו בירושלים אנשים לא עגולים, אז אני אנצח את כל המצור. את כל המצור, זה לא מעניין. יעשה פה 1,000 מצורים, זה לא מעניין בכלל. יעשה פה עיגולים מסביב. בא סביב, ככה מתאר את התנך. בא סביב לירושלים, בנה עליה המצורי וחרמי ודייק ומה. אם יש בירושלים אנשים ישרים, אנחנו ננצח. על מה אנחנו בוכים בעשירי בטבת? על זה שהעיגולים ניצחו אותנו. שהעיגולים ניצחו. העגול ניצח. למה הוא ניצח? כי לא היינו בעלי הפתעה, לא הפתענו. לא היינו מפתיעים. צריכים לעשות תשובה. זה יום של תשובה, על יסוד ההפתעה, להפתיע. אם היינו מפתיעים, אם היינו ישרים, היינו שוברים את כל העיגולים, של כל הנבוכדנצר ו1,000 כמור. על מה אנחנו עושים תשובה? על זה. צריך לעשות על זה תשובה, לעשות על זה תענית. שאנחנו צריכים ליישר את עצמנו. נצח את כל העיגולים בעולם. בעזרת השם, אומר הנביא זכריה, אם אנחנו נהיה מלאים קווים ישרים, האמת והשלום יאהבו, אם נהיה מפתיעים, אז אנחנו ננצח את כל העיגולים. וצום העשירי יהפוך לנו, בעזרת השם, לששון ולשמחה. צום העשירי יהפוך לששון ולשמחה. כי למה? כי הישרות תנצח. היושר ינצח את כל העיגולים. ננצח. לא עיגולים של הטבע ולא עיגולים של אומות העולם, לא של אף אחד. העיגולים לא ישפיעו עלינו. אנחנו נהיה ישרים. אז זה עניינו של הצום, להתחזק בעמדה הזאת הישרה מול העיגולים, מול המצור. מצור זה שמישהו בא לעשות לך עיגול, להגיד לך, תיכנע, אני סובב אותך, אני מסביבך. אנחנו צריכים להיות ישרים, לא להתפעל, להחזיק עמדה. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, חזק, ככה. אנחנו גם מזכירים בצום עשירי בטבת וגם את פטירתו של עזרא הסופר. מחר ט' בטבת זה יום הזיכרון של עזרא הסופר. עזרא הסופר לא נכנע, היה אדם ישר, הגיע לירושלים, הגיע וראה המון בעיות. המון בעיות. בעיות חברתיות, בעיות רוחניות, כל מיני נושאים. והוא הלך עם האמת שלו. הלך עם האמת. לא ויתר על האמת. תיקן תקנות, התענה, התפלל, דרש מה... כל הזמן לא להיכנע לנורמות הסביבתיות. היו נורמות סובבות. המאמים מסביב, תרבות של העמים מסביב, ניסו את הארון, כל מיני דברים שבאו לנו מסביב. תתערב, תן לה עיגולים, תזרום עם העיגולים, תתעגל. עזרא הסופר לא מוכן לעגל פינות. לא מעגל פינות, עזרא הסופר. ככה. לא מעגל שום פינה. מיישר, מיישר, הכל מיישר, מיישר. והוא... מפתיע, מתקן תקנות, מחדש חידושים. ראו היה עזרא הסופר שתינתן תורה על ידו. איזה אדם בן חורין, קדמו משה. כמו משה רבנו היה. משה הקדים אותו, קיבל את התורה לפניו, אבל הוא היה יכול לקבל את התורה. כזה אדם בן חורין, כמו משה רבנו. אז אנחנו מעינים בהתבוננות, בדמות שלו, גם מסמיכים את זה גם לצום, של עשירי בטבת. כדי להתחזק, ללכת אחרי דמויות כאלה ישרות, אנשים ישרים, שבעזרת השם נזכה ללכת לאורם של הדמויות הישרות האלו, ואנחנו מקווים, הקדוש ברוך הוא יחוס עלינו ממרומים, יצמיח לנו את צמח ישועה, צמח בן דוד, קו כולו ינהיג אותנו בהנהגה מופלאה, שלא לפי ה... טבע, לא לפי הכללים. ובעזרת השם, צום מעשירי יהפוך לנו ולכל בית ישראל לששון, לשמחה, למועדים טובים. ברכת שמיים עליכם, שבוע טוב ומבורך.